כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שני, ט"ו בשבט, תשע"ו, מסכת גיטין, דף מ"ג. אתם מאזינים מרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו, הייחודית יש לומר, המביאה לכם מדי בוקר בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ראש השנה לאילנות תשע"ו. נוהגים האשכנזים להרבות במיני פירות של אילנות לכבוד שמו של יום. כך מביא המגן אברהם בשם התיקון יששכר. וכן יש נוהגים בספרד ויש עושים לימוד באותו הלילה, דהיינו שלומדים משנה או זוהר, המדבר בעניין אותו הפרי, ואחר כך מברכים עליו. יש ספר מסודר על זה, הנקרא ספר פרי עץ אדר. כך כותב כף החיים. ומהדרים באכילת פירות ארץ ישראל ומפירות שארץ ישראל נשתפחה בהם, לקיים מה שנאמר בספר ירמיה פרק למד א' פסוק ב' הציבי לך ציונים, שהיום הוא ראש השנה לאילן לגבי תרומות ומעשרות, שהן תורמים ומעשרים משנה זו לחברתה. וכן לשנת השמיטה, למנדה אמר שסובר שפירות שיחנתו מראש השנה תשע"ו, עד יום ט"ו בשבט תשע"ו, חלה עליהם קדושת שביעית, וכן לאורלה וכן לביקורים. עניין שנת שמיטה, דעת הרמב״ם ורשי, וכדעתם פסק החזון איש להלכה, שראש השנה לעניין שביעית, הן בכניסת שביעית והן ביציאת שביעית, גם לעניין פירות האילן הוא א' בתשרי, ולא כמו השלה, שלמד בדעת הרמב״ם שט"ו בשבט הוא ראש השנה, ועד היום נוהג דין שביעית בפירות האילן. והנפקמין הזה בפירות אדר ושסק שחונטים בין ראש השנה לט"ו בשבט תשע"ו, שלדעת הראשונים הללו קדושים בקדושת שביעית. וכך כותב הגאון האדרת בנפש דוד. ביום ט"ו בשבט למדתי הלכות מעשר מספר הרמב״ם ובמסכת ראש השנה, דף י"ד ועלה. וחזרתי לחדש דבר מה כערכי, ויהי חשוב כקיום המצווה במעשר אילן. התפללתי להשם שיזכני באותה המצווה בפועל ממש מהתורה. ומאז נראה לי שמה שהראשונים קבעו יום זה ליום טוב, שלא לומר בו תחנון, זה כדי להזכירנו מצוות הפרשת מעשר אילנות וכדומה. ט"ו בשבט תשע"ו, בשמחה ובטוב לבב, נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד ואר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף מ"ב ממסכת גיטין. את החזרה והשינון נעשה דרך מתן תשובות לשש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, לרבה, באיזה אופן מועיל גם לחכמים שחרור חצי עבדו ומדוע? והתשובה היא, באופן שאת חציו השני מחר הוא נתן לאחר, ומשום שיצא ממנו כולו. שאלה שנייה, מה הדין כשכתב כל נכסיו לבית עבדיו בשטר אחד ומדוע? התשובה, לא קנו לפי שאין שני עבדים משתחררים בשטר אחד. שאלה שלישית, מה הדין כשכתב זאת בשני שטרות? התשובה, אם זיקה להם את השטרות בבת אחת קנו, אבל אם בזה אחר זה, הראשון קנה והשני לא. שאלה רביעית, מדוע לא שייך במי שחציו עבד שביום של רבו יישא שפחה וביום של עצמו יישא בת חורין? התשובה, משום שקניין האיסור שבעבד לא שייך לחלק לפי ימים. שאלה חמישית, איזה נפקמינה יש בנידון בתקנת בית הלל קודם שחזרו בהם? התשובה, בתוספות שאומר שבמקרים שבהם לא קופים את האדון לשחרר חלקו בעבד, הוא חגון כשהוא קטן. שאלה שישית ואחרונה על דף מ"ב, אילו שני ספקות נסתפקו במי שמעוקב גט שחרור? התשובה, אם יש לו כנס, ואם אוכל בתרומה. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול על עודף ממבט ממסכת גיטין. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר העניין של שמו התכנסנו היום הזה, טו בשבט, תפשין עין וב, יום שני בשבוע. עיקר העניין של שמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי על עודף ממגימל ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ממבט עמוד בית, טוב שורות, 17 שורות לפני סוף הדף, מן המילים, איבא אליהו. מעוקב גט שחרור אוכל בתרומה או אינו אוכל. מן המילים הללו בסייעת הנשמעי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נסיס ונצליח. באלו הסתפקו בני הישיבה, מעוקב גט שחרור. ושוב נזכיר שמדובר על עבד כנעני, שהקדישו או הפקירו בעליו, ויצא לחירות, אבל עדיין הוא צריך גט שחרור, וכן חצי עבד וחצי בן חורין, שלמדנו במשנה שקופים את רבו לשחררו, נחשב כמי שיצא לחירות, אבל עדיין צריך גט שחרור. אם כן מעוקב גט שחרור והוא עבדו של כהן, האם אוכל בתרומה כשאר עבד כהן? או שאינו אוכל, וצדדי הספק הם, שהרי וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו, אמר רחמנה לגבי אכילת תרומה בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק י' א', ולמדנו מן הפסוק הזה שעבד כהן שהוא קניין כספו אוכל בתרומה, והי, העבד הזה שכבר יצא מתחת יד רבו לעניין ממון, לאף קניין כספו הוא, שהרי יצא לחירות ואינו עובד בשבילו וממילא לא יאכל בתרומה. עוד דיל מה שמה נאמר, שכיוון שמחוסר גט שחרור הוא, לכן קניין כספו קרינה בידיין הוא נקרא קניין כספו, שהרי אינו בן חורין ולכן יוכל לאכול בתרומה. מביאה הגמרא לפשוט את הספק הזה מדברי רב משרשיה. תשמע אומרת הגמרא, דאמר רב משרשיה, מסכת יבמות דף צדיתת עמוד א', כהנת שנתערב ולדה בבלד שפחתה, דהיינו, הכהנת והשפחה הלוכו ללדת את ילדיהם, והתערבבו הוולדות. לא ידוע מי הוולד של הכהנת, מי הוולד של השפחה. מת האדון, והבן ירש אותו. אבל לא ידוע עכשיו מי הוא הכהן האדון ומי הוא עבדו. הרי אילו אוכלים בתרומה, כי ממה נפשך? כל אחד מהם הוא או כהן או עבד כהן, וגם עבד כהן אוכל בתרומה. וחולקים חלק כאחד על הגורן, צריכים לקחת את התרומה יחד מן הגורן, כי כיוון שאין נותנים תרומה לעבד כהן בגורן, אלא אם כן רבו אמו, אינם יכולים לבוא לחלוק בגורן כל אחד בפני עצמו, כי יש לחשוש על כל אחד מהם שמה הוא עבד. ולמה בגורן לא נותנים תרומה לעבד כהן, אלא אם כן רבו אמו? שמה יחשבו שהוא כהן בן חורין, ויבואו לעשיו אישה בת חורין. המשיכה ברייתא ואומרת, הגדילו התערובות, גדלו והגיעו למצוות שני אלו שנתערבו יחדיו, משחררים זה את זה. כי ממה נפשך? אותו שהוא עבד יצא לחירות. והנה, כאן אותו שהוא העבד, אין רשות לרבו עליו, אינו עובדו מפני הספק. והוא רק מעוקב גט שחרור, ואף על פי כן אוכלו בתרומה משום שנחשב קניין כספו של אדונו. אם כן, יש לפשוט את מה שהסתפקנו, שמעוקב גט שחרור, אוכל בתרומה. דוחה הגמרא ואומרת, אחי אשתה, האם כך הוא הדבר? האם ניתן להשוות בין הדברים? הרי אין ללמוד מתערובות לדין שלנו. משום שאתם שם בתערובות, אם יבוא אליהו הנביא ויאמר בחד מיניו, אם הוא יאמר על אחד מהם דעבד הוא, הלו ודאי שקניין כספו קרינה בי, הוא יחשב קניין כספו, כיוון שהתברר שהוא העבד. ולכן אפילו בשעת הספק אוכל בתרומה, שרי באמת הוא קניין כספו. ואף שמפני הספק אין כעת רשות רבו עליו. אבל לך במקרים אחרים שהעבד מעוקב גט שחרור, לאו קניין כספו הוא כלל, משום שאין רשות רבו עליו באמת ולא מפני ספק. ושמה אין זה נחשב קניין כספו לגבי אכילת תרומה. נמצא גם כאן שהספק הזה האם מעוקב גט שחרור אוכל בתרומה או לא, לא נפשט כאן בגמרא, ופוסק הרמב"ם הלכות תרומות פרק ט' הלכה ה', שאסור הוא בתרומה. מסתפקת הגמרא עכשיו בעניין מכירת זכות הכנס. איבא אליהו הסתפקו בני הישיבה. עבד שמחרו רבו לאחר לכנס, כלומר, שאם יגחנו שור, יהיה הכנס לקונה, אבל לשאר דברים לא נמכר והוא של רבו. האם הוא מכור ואם יערה כן יהיה הכנס לקונה, או אינו מכור משום שהכנס עדיין לא בא, ואין אדם מוכר דבר שלא בא לעולם, ולכן, לכשיבוא הכנס, יהיה הכנס לאדון. ומבארת הגמרא את הספק, תיבאי לרבי מאיר, תיבאי לרבנן. יש להסתפק כן בין לדעת רבי מאיר הסובר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ובין לדעת חכמים הסוברים שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. תיבאי לרבי מאיר, יש להסתפק כך לדעת רבי מאיר, שמצד אחד לדעתו, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ואם כן יש לומר שמחירתו מחירה. אבל מאידך יש לומר שעד כאן לא קמה רבי מאיר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אלא דווקא כגון שמקנה לו פירות דקל שעדיין לא צמחו על הדקל, משום דאבידי דאתו, עומדים הפירות הללו לבוא לעולם, וסופם לצמוח. אבל אחר כאן במוכר עבדו לקנס, מי יהיה מר דמינגח? מי יאמר שכן, היא נגח העבד על ידי שור, ואפילו אם תמצא לומר דמינגח, גם אם יערה כך ששור ינגח את העבד, ממה ידע משלם, מניין לנו שבעל השור ישלם? דילמה שמה יהיה מודה בחיובו בבית-דין לפני שיבואו עדים להעיד שחייב, הוא מפטר, הוא יהיה פטור מלשלם, שהרי מודה בכנס, פטור, ונמצא, שאין זה ברור כלל שיהיה כאן תשלום של כנס, ואולי באופן שאין ודאות שיבוא הדבר, לא אמר רבי מאיר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ותיבאי לרבנן, וכן יש להסתפק לדעת חכמים, שמצד אחד יש לומר שאי אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם, ולכן אין מכירתו מכירה, אבל מאידך יש לומר שעד כאן לא כאמרי רבנן שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אלא כגון במוכר פירות העתידים לגדול על הדקל. דאשת מיה, לתנאו, שעכשיו אין הפירות בעולם כלל. אבל אחר כאן במוכר עבדו לקנס, הקה היא שור והקה היא עבד, הרי עומד השור המזיק ועומד העבד, הם נמצאים בעולם. ואפשר שבאופן זה גם לפי חכמים אין זה נחשב דבר שלא בא לעולם, ומכירתו מכירה. מהי? מהו הדין בזה? וצריך להבין בספק לגבי רבנן מה מוסיף מה שנמצא השור בעולם. והביאור בזה הוא שבדקל לפירות אין חסר דבר שהפירות צומחים מהדקל, אבל בכנס שהוא תלוי בנגיחה, אם לא שנמצא השור, לא היה נקרא דבר שבא לעולם. הביאה הגמרא ברייתא לפשוט ממנה את הספק. אמר רבי אבא, תשמע בו ושמע ראיה. נאמר בתורה לעניין עבד של כהן שאוכל בתרומה, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו. פסוק בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"א, דהיינו, שאוכלים בתרומה בין עבד שהוא קניין כספו כיוון שכנאו, ובין יליד בית שנולד משפחתו. ובמה שנאמר, ויליד בית, יש לברר מה תלמוד לומר, הרי יש ללמוד את זה בקל וחומר, שאם עבד שנקנה בקניין כסף אוכל בתרומה, יליד בית שנולד אצל הכהן לא כל שכן שאוכל, אלא שאילו כן, אילו היינו לומדים יליד בית בקל וחומר מקניין כסף, הייתי אומר, מה עבד קניין כסף שיש בו שווה כסף אוכל בתרומה? ולכן אף יליד בית רק זה שיש בו שווה כסף אוכל בתרומה. ומניין נדע שאף על פי שאינו שווה כלום, כגון שהוא קטן וחולה וכדומה, שהוא אוכל בתרומה? תלמוד לומר, אומר הפסוק, יליד בית מכל מקום, דהיינו בכל אופן שהוא, בין שיש בו שווה פרוטה ובין שאין בו שווה פרוטה. ומבאר את הברייתא מדוע כתוב קניין כספו, ועדיין אני אומר שדווקא יליד בית בין שיש בו שווה כסף בין שאין בו שווה כסף אוכל בתרומה, כפי שלמדנו מהפסוק. אבל עבד הנקנה בקניין כסף רק כאשר יש בו שווה כסף אוכל, אולם אפשר לומר שכאשר אין בו שווה כסף אינו אוכל. תלמוד לומר בא הפסוק ואומר קניין כספו ויליד ביתו להקיש להשוות זה לזה. מה יליד בית אף על פי שאינו שווה כלום אוכל, אף קניין כספו אף על פי שאינו שווה כלום אוכל. ומתי הוא לא שווה כלום? כגון שהוא מוכה שכין. ומברית הזו יש לפשוט את הספק לאל. ונלמד שעבד שמחרו רבו לקנס אינו מחור. ואיסל כדאי תך אם יעלה על דעתך לומר שעבד שמחרו רבו לקנס מחור, מאיקה עבדה דלא מזדבן לקנסה? האם יש עבד בעולם שאינו נמכר לקנס? הרי קנס על נגיחת עבד יש בין על עבד השווה הרבה ובין על עבד שאינו שווה כלום. וכיוון שכן, לעולם הוא שווה פרוטה. איך אמרה הברייתא שאינו שווה כלום? על כוחך שאין יכול האדון למכור את הקנס. דוחה הגמרא ואומרת, אין, איקה, אכן יש עבד שאינו שווה כלום, ואף לא להימחר לקנס, כגון עבד שהוא טריפה, כגון שנחתכה רגלו למעלה מערכובת הרגל או שניקב לו קרום של מוח, שאינו ראוי לחיות, ולא שייך למוכרו לקנס, שהרי אם מגחנו שור, לא ישלם כלום, כי הוא נחשב לאדם מת. שואלת הגמרא ואחזי למי קמקמי, ואלו אף אם הראה לו כן, עדיין הוא ראוי לעמוד לפניו לשרתו בשירות קל ויש לו שווי. משיבה הגמרא, מלבד זה שהוא טריפה מדובר במנובל ומוכה שכין, שמחמת שהוא מאוס אינו ראוי לעבוד כלל ולכן אין עליו כנס. אם כן, הספק פה בגמרא לא נפשט, ופוסק הרמב"ם בהלכות מכירה פרק כ"ג הלכה ג', שבמחר עבד לקנס הרי זה ספק אם קנה או לא, ולכן לא קנה לוקח את הקנס, ואם תפס את הקנס הקונה אין מוציא מידו. ויהיה הגמרא ספק אודות חציו עבד וחציו בן חורין. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה משחציו עבד וחציו בן חורין שקידש בת חורין, מהו שיחולו קידושיו? שהרי אין שייך קידושין אלא בצד של הבן חורין שבו, ולא בצד העבדות שבו. ושמה אי אפשר לקדש אישה לחציו בלבד. מברר את הגמרא את צדדי הספק. אם תמצא לומר שיש לפשוט את הספק מההלכה שבן ישראל שאמר לבת ישראל התקדשי לחצי מקודשת, אז נאמר שהוא הדין, שחציו עבד וחציו בן חורין יכול לקדש אישה לחציו המשוחרר. על זה אני אענה לך שאין ללמוד מכך. שמה ששם היא מקודשת, הרי זה מפני דחזיה לכולי, ראויה היא לכולו, כי כולו בן חורין. והוא בכולו בר קידושין. וכוונתו אינה אלא שיוכל לשאת עוד אישה מלבדה. אבל כאן בחציו עבד וחציו בן חורין שקידש, לא חזיה לכולי, אינה ראויה לכולו אלא לחציו, ולכן אינה מקודשת, כי אין לקדש אישה לחצי איש. אם תמצא לומר, אם תאמר שיש לפשוט את הספק מן ההלכה שבן ישראל המקדש חצי אישה אינה מקודשת, משום שאין לקדש חצי אישה, וכן כאן אין קידושין בחצי איש, על זה אני אענה לך שאין ללמוד מכך, שמה ששם אינה מקודשת זהו מפני דשייר בקניינו, דהיינו הוא לא קנה כל מה שאפשר לו לקנות בה, וההבד שהוא חצי בן חורין לא שייר בקניינו, שרי קידש את כל האישה, ושמה אין בזה חיסרון. נשאלת השאלה מהי, מה ההכרעה בספק הזה? ויה הגמרא ברייתא לפשוט את הספק, תשמע, בואו שמע ראיה, נאמר בברייתא שור שנגח והמית אדם, אם בן חורין הרג צריך בעל השור לשלם ליורשיו כופר, שהוא שווי דמיו, ואם עבד הרג, צריך בעל השור לתת לאדונו קנס 30 שקלים, ועל כן כאשר המית מי שחציו עבד וחציו בן חורין, נותן חצי קנס לרבו, משום שנגח חצי עבד, וחצי כופר ליורשיו, משום שנגח חצי בן חורין. והיא אמרת קידושיו של חצי עבד וחצי בן חורין לאף קידושין, יורשין מנעלי מאיכן יש לו יורשים, הרי אינו יכול לקדש אישה, אז איך יהיו לו בנים? ותוספות מבארים, שאם אינו בר קידושין, מבינה הגמרא, שאין בנו מתייחס אחריו ואינו יורשו. דוחה הגמרא ואומרת, אמר עבדה בר אהבה, אין המדובר כאן שמת ומקבלים היורשים את הכופר, אלא כשעשהו השור הנוגח טריפה שחייב בעל השור בכופר, אף שעודנו חי. ומהו יורשיו האמור בברייתא? נפשי, הכוונה לעצמו. ממילא אין ראיה שיכולים להיות לו יורשים. וגם אין לומר שנשתחרר אחרי שנעשה טריפה ונשא אישה והוליד בנים והם יורשיו, כי טריפה אינו מוליד. רבא חולק על כך ואומר, אמר רבא שתי תשובות בדבר. שתי שאלות יש בדבר לדחות את דברי רבדה בר אהבה. אחד התשובה אחת, דיורשיו קטני, נאמר במפורש יורשיו. אז אין במשמע שהכוונה לעצמו. ועוד, שאף שאת הכנס המשולם על הרגיעת עבד ניתן לשלם גם בחייו עם עשאות ריפה. כי נאמר שם, בספר שמות פרק חפה לפסוק למדבט, אם עבד יגח השור או עמה כסף 30 שקלים, ייתן לאדוניו ולא נזכר לשון מיטה, אבל כאן כופר הוא, מה שמשלם על הרגיעת בן חורין. ובזה אמר יש לקי שכופר אין משתלם אלא לאחר מיטה, משום שנאמר בו בספר שמות פרק חפה לפסוקים חפתת למד, והמית איש או אישה עם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו, ככל אשר יושת עליו, וכיוון שנאמר לשון מיטה, אם רק עשאות ריפה וחי, דהיינו שהוא נשאר עדיין בחיים, אין עליו חיוב כופר. מכוח הקושיות הללו, אלא אמר רב, הרב המיישב בדרך אחרת. אכן, אין בהכרח לומר שיש לו יורשים. מה שנאמר וחצי כופר ליורשיו, הכוונה שבחציו המשוחרר, ראוי ליטול כופר שיינתן ליורשיו. ואולם, אין לו יורשים שיתלו, ונזכר מכך בעל השור שאין צריך לשלם זאת. גם פה הספק של הגמרא לא נפשט, ופוסק הרמב"ם בהלכות אישות פרק ד' הלכה י' ז', שקידושי חציו עבד וחציו בן חורין, קידושי ספק הם. כעת מביאה הגמרא מדברי המוראים על קידושי חציה שפחה וחציה בת חורין. אומרת הגמרא, אמר רבא, כשם שהמקדש חצי אישה אינה מקודשת, כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה, אין קידושי הקידושין, כיוון שרק חציה מקודש ואין קידושין בחצי אישה. דרש רבא בר אבונה כדברי רבא, כשם שהמקדש חצי אישה אינה מקודשת, כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה, אינה מקודשת. אמר לרב חיסדא מדמי, האם דומים הדינים הללו זה לזה? הרי אתם שם בקידש חצי אישה, אין תופסים הקידושין לפי ששייר בקניינו. דהיינו, לא קנה כל מה שיש לקנות בה. אבל אחר כאן במקדש חציה שפחה וחציה בת חורין, הרי לא שייר בקניינו, כי כל מה שאפשר לקנות בה, הוא קנה. עד ארוכים רבא ברבונה אמורה עלי ודרש, חזר רבא ברבונה מדבריו, העמיד מתורגמן לפניו כפי שהיה נהוג תמיד, בעת שהיה דורש, וחזר ודרש לתקן את דבריו, וכך הוא אמר. אמר בספר ישעיה פרק ג' פסוק ו', המכשלה הזאת תחת ידיך. לשון הפסוק שם הוא, כי יתפוס איש באחיו בית אביו סמלה, לך קצין תהיה לנו, והמחשלה הזו תחת ידיך. וזה מדובר באנשי ירושלים שפסקה תורה מהם, והיו שואלים איש מאחיו, האם סמלה לך? כלומר, האם יש עמך דברים המחוסים כסמלה שאתה בקי בהם? ובוא ואמור לנו אותם. וכן המחשלה שהם דברי תורה, אם הם תחת ידיך ותלמדנו. ולמה נקראו דברי תורה בשם מחשלה? משום שאין אדם עומד על דברי תורה לדעת אותם, אלא אם כן נכשל בהם, ומורה בטעות ומחלימים אותו, ואז נותן לב להבין. גם אני נכשלתי, אומר רבא ברבונה בהוראותיי, והנני חוזר בי ואומר, שאף על פי שאמרו שהמקדש חצי אישה אינה מקודשת, אבל חצי השפחה וחצי הבת חורין שנתקדשה, קידושיה קידושין. וצריך לציין שהם אינם קידושין להתחייב עליהם מיטה, שהרי לא חייבה תורה מיטה על זנותה, אלא חיוב קורבן השם בלבד. שואלת הגמרא, מה הייתה? מה למה קידושיה קידושין? משום שאתם שם במקדש חצי אישה שיער בקניינו שלא קנאה כולה. אבל אחר כאן במקדש חצי השפחה וחצי הבת חורין לא שיער בקניינו וקנה כל מה ששייך בה קידושין. אמר רב ששת, כשם שהמקדש חצי אישה אינה מקודשת, כך חצי השפחה וחצי הבת חורין שנתקדשה, אין קידושיה קידושין. ואם לחשך אדם לומר שיש לערער על כך מהאמור בברייתא במסכת כריתות דף י"א עמוד א', שרבי עקיבא אומר, איזו היא שפחה חרופה. בתורה נאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ', שהבעל שפחה הנחרפת ומיוחדת לאיש חייב להביא קורבן אשם. והגמרא במסכת כריתות מביאה מחלוקת תנאים, האם הכוונה לשפחה גמורה או שחציה בת חורין, וכן למי היא מיוחדת, אם לעבד עברי או לעבד כנעני. שחייבה התורה על זנותה קורבן ומלכות. אז מי זאת השפחה החרופה הזו? זו שחציה שפחה וחציה בת חורין, שנאמר והבדל לא נפדתה, דהיינו פדויה ואינה פדויה, שהיא מאורסה לעבד עברי. ולאו דווקא לעבד עברי הוא הדין לישראל בן חורין, אלא שהדרך הוא שעבד עברי נושא אותה, כיוון שהוא מותר גם בחלק השפחה. השפחה חרופה שחציה שפחה וחציה בת חורין שמאורסת לעבד עברי, חייבה אותה התורה על זנותה קורבן ומלכות. על מה? בת יתרוסה היא, מוכח ששייך שתתארס ויתפסו בקידושין. אם כך יאמר לך אדם, אמור לו לשואל וכי סבור אתה שאלו אירוסין ממש? קלח אצל רבי ישמעאל, לך אצל רבי ישמעאל החולק על רבי עקיבא בברייתא, שהוא אומר ששפחה חרופה שחייבה תורה, מדובר בשפחה כנענית המאורסה לעבד עברי הכתוב מדבר. ומה שנאמר והבדל לא נבדת, דיברה תורה כלשון בני אדם. ונשאלת השאלה, ושפחה כנענית בת יתרוסה היא? האם בת אירוסין היא להתקדש? נאמר במסכת קידושין דף ס"ח עמוד א', אמה דומה לחמורם, ואין תופסים קידושים בהם. אלא מה יתלך למימה, מה תאמר לישב, מה היא מאורסת, מה הכוונה מאורסת, מיוחדת ומזומנת לעבד עברי? ואין זה אירוסין ממש. וגזירת הכתוב היא שמחמת איחוד זה בלבד, יש קורבן עם זינתיים אחר. אך הנמי, כך גם לדעת רבי עקיבא שמדובר בחצי השפחה וחצי הבית חורין, מה היא מאורסת? הכוונה שהיא מיוחדת לא בלבד ולא שתפסו בו הקידושין. עוד מביאה הגמרא על קידושי חצי השפחה וחצי הבת חורין, אמר רב חיסדא, חצי השפחה וחצי הבת חורין שנתקדשה לראובן, והן השתחררה וחזרה ונתקדשה לשמעון אחיו ללא שנתגרשה מראובן, ומתו שניהם, מתייבמת ללוי אחיהם, והן אני קורא בה שהיא נחשבת אשת שני מיתים. זאת מפני שבחצי הראשון יש לה קידושין לראובן, ובחצי האחר שנשתחרר אחר כך, חלו בו קידושין לשמעון, ואשת שני מיתים דינה, שאינה מתייבמת. כי בפרשת יבום נאמר בספר דברים פרק כ"ה פסוק ג', כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו, יבמה יבוא עליה. דרשו חז"ל במסכת יבמות דף ל"א עמוד ב', ומת אחד מהם, שיש עליה זיקת יבם אחד ולא שיש עליה זיקת שני יבמים. ולכן אמרו שאם שלושה אחים נשואים שלוש נשים ומת אחד מהם ועשה בה השני מאמר ומת, מאמר הכוונה אמר להרי את מקודשת לי קידושי כסף, כיוון שבמאמר לא פקעה זיקת הראשון, נמצא שיש עליה עכשיו גם זיקת הראשון שהיה בעלה, וגם זיקת השני שעשה במאמר, ולפיכך אינה מתייבמת כלל, אלא חולצת וכך מותרת לשוק. והטעם שאין זה כך, למה אני לא קורא בה שהיא נחשבת אשת שני מיתים, אותה חצי השפחה וחצי הבת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה וחזרה ונתקדשה לשמעון אחיו, בלי שהתגרשה מראובן ומתו שניהם, אז היא יכולה להתייבם ללוי, ואין אני קורא בה אשת שני מיתים. משום שאינה אשת שניהם, שהרי ממה נפשך? היא קידושי דראובן קידושים, ומשום שתופסים קידושים בחצי השפחה וחצי הבת חורין, אם כן קידושי דשימון לאו קידושין, משום שכשנשתחררה נעשתה שהיא אשתו של ראובן גמורה בכולה, ולא תפסו בה קידושי מישהו אחר, קידושי שימון. והיא קידושי דשימון קידושין, הרי זה רק משום שקידושי ראובן לאו קידושין, משום שאין תופסים קידושין בחצי השפחה וחצי הבת חורין, וכאשר קידשה שימון פנויה הייתה. ותפסו קידושיו בה בכולה והיא אשתו בלבד. ממשיכה הגמרא לדון עוד בעניין זה של קידושי חצי השפחה וחצי הבת חורין שנתקדשה ונשתחררה. איתמר נאמר חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה וחזרה ונתקדשה לשימון, אף שאינו אחיו. רב יוסף בר חמה אמר רב נחמן, כאשר נשתחררה גרם השחרור שפקעו קידושי ראשון, כיוון שנשתנה גופה והרי כקטן שנולד, וחלו רק קידושי שני. רבי זיירא אמר רב נחמן, כאשר נשתחררה ונעשתה כולה בת חורין, גמרו קידושי ראשון והתפשטו על כולה. והרי מקודשת לראשון לגמרי, ואין קידושי שמעון תופסים בה, שהרי היא אשת איש גמורה. ואף שבקידושין דף זין עמוד א' אמרו שאין פושטים קידושין על חלק אחר באישה שלא ברצונה ולכן אינה מקודשת, אין זה אלא שם שלא יכלו הקידושין מתחילה לחול. אבל כאן שמתחילה קידשה וחלו, אלא שלא חלו ביותר מחציה לפי שהייתה בחציה אחר, לאו בת קידושין, כאשר הקידושין מוציא מקום מיד הם מתפשטים. כך מסביר החזון איש. אמר רבי זיירא, קוותי דידי מסתברא. כשיטתי מסתבר לומר מדברי הפסוק שגמרו קידושי ראשון. דכתיב בספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ', ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע ואיש שפחה נחרפת לאיש. לא יומתו כי לא חופשה. והיינו שמי שבא על שפחה חרופה שהיא חצי השפחה וחצי הבת חורין, כאמור לעיל, לא יומתו כלומר לא יענש במיטה כדין הבא לאשת איש. והטעם מבואר בפסוק כי לא חופשה, דהיינו לא נשתחררה. ואם כן, אינה אשת איש גמורה. משמע, אך חופשה, אם נשתחררה ואחר כך באה עליה, יומתו. והטעם שאחר שנשתחררה מעטה באה עליה במיטה, בהכרח שהוא משום שאף שקודם שחרורה הייתה מקודשת לו רק חציה. אבל עכשיו כשנשתחררה, הרי יש את איש גמורה, וזהו משום שגמרו הקידושין וכולה מקודשת לו, ולכן יומתו. ויהיה הגמרת דחייה לראיה הזו, אמר לאביי לרבי זיירא לדבריך, שכך יש לדייק את הפסוק, קשה. ולתנא דבי רבי ישמעאל. לתנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל דאמר שבשפחה כנענית המאורסת לעבד עברי הכתוב מדבר. אחי נמי, דחי חופשה יומתו? האם גם לדבריו נדייק בפסוק ונאמר שאם נשתחררה לאחר האירוסין מעתה הבא עליה חיובו יהיה עונש מיטה? הרי לא ייתכן לומר כך, שהרי אין תופסים בקידושין כלל. ואין שייך שיגמרו בקידושין לאחר השחרור, כיוון שלא הייתה אשתו מעולם. אלא מה היית לך למימר, מה יש לך לומר לדעת תנא דבי רבי ישמעאל, שהדיוק מהפסוק לא יומתו, כי לא נשתחררה הוא, שאם היה שחופשה שנשתחררה, וחזרה ונתקדשה וזינתה עם אחר, יומתו. אבל לא שאם חופשה בלבד יומתו. אך הנמי, כך נאמר גם לדעה, שמדובר שם בחצי השפחה וחצי הבית חורין, שכך יש לדייק את הפסוק שלא יומתו כי לא נשתחררה, אבל שפחה שחופשה שנשתחררה וחזרה ונתקדשה יומתו. ומשום שכשחזרה ונתקדשה הרי מקודשת גמורה, ואין להוכיח מהפסוק להיכן שנשתחררה בלבד שיגמרו בה הקידושין הראשונים. ויהיה הגמרא מעשה על חצי השפחה וחצי הבת חורין. אמר אבונה בר קטינה, אמר רב יצחק, מעשה באישה אחת שחציה שפחה וחציה בת חורין וקפו את רבה ועשאה בת חורין על ידי ששחררה. מבארת הגמרא כמן, כמו איזו דעה סברו אילו שקפוהו, האם כרב יוחנן בן ברוקה דאמר שעל שניהם, גם על האיש וגם על האישה, הוא אומר בספר בראשית פרק א' פסוק כ"ה, ויברך אותם אלוקים ויומר להם אלוקים פרו ורבו מילאו את הארץ, והיינו ששיטתו היא שגם אישה מצווה בפריה ורבייה. וכיוון שהיא מתבטלת מפריה ורבייה שאינה יכולה להינשא, כופין את רבה לשחררה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב נחמן בר יצחק, לא. לא מפני זה כפו את רבה לשחררה, אלא משום שמנהג הפקר נהגו בה האנשים, שכיוון שלא הייתה מיוחדת לאיש ולא שמרה עצמה, היו מזנים עמה. ולכן כפו את אדונה ושחררה כדי שתוכל להינשא, והיא תהיה נשמרת. וגם אם היא לא תינשא, קל איסור פנויה שהוא מדי רבנן מאיסור שפחה שהוא מן התורה. ולמרות שלא אומרים לאדם חטא בכדי שיזכה חברך, כאשר אותו חבר פשע בדבר, והרי השחרור הוא עבירה שנאמר לעולם בהם תעבודו, וכאן אשמים האנשים שהפקירו עצמם לה, מכל מקום כיוון שהייתה מחזרת אחריהם, נחשבים הם כאנוסים. כך הסביר התוספות לאל בדף מ"א עמוד ב', דיבור המתחיל, קופין. ועוד כתבו התוספות שמצווה של רבים חשובה יותר, ואומרים לאדם חטא גם באופן הזה. וכעת מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף מ"ג עמוד ב'. במשנה הזו ובגמרא שעליה מתבארים דיני עבד כנעני שרבו מכר אותו באופן שמונע ממנו לקיים את המצוות או את חלקן, והתקנות והכנסות שתקנו חכמים וכנסו את המוכר והקונה על מעשיהם. וכך אומרת המשנה בדף מ"ג עמוד ב', המוכר את עבדו הכנעני לעובדי כוכבים או לישראל שדר בחוץ על הארץ, ויש לחשוש שהלוקח ישדל את העבד לצאת עמו למקום ממגוריו, ונמצא העבד מופקע ממצוות התלויות בארץ, יצא העבד משעבודו, ורבו מחויב לעשותו בן חורין. ורשי מפרש שכשנמכר לנוכרי, הרי הוא יוצא משעבודו אם ברח מאדונו הנוכרי. ועוד מפרש רשי שחכמים כנסו את המוכר וחייבו לחזור ולפדות את העבד מן הנוכרי, ולאחר שנפדה יצא משעבודו לרבו. וכשנמכר לנוכרי על רבו הישראל לתת לו גט שחרור ולעשותו בן חורין, שכן הנוכרי לא קנה אותו למעשה ידיו, וגופו נשאר קנוי לרבו הישראל. כשנמכר לישראל הדר בחוץ לארץ, תבהר הגמרא לקמן בדף ממהי עמוד א' שעל הלוקח לתת לו גט שחרור כדי לעשותו בן חורין, שכן העבד נמכר לו כדין והוא נחשב רבו לכל דבר. זוהי המשנה שלנו בדף ממ"ג עמוד ב', כעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה לקמן בדף פי ה' עמוד ב' וכן במסכת קידושין דבב עמוד ב', המוכר את עבדו הכנעני לעובדי כוכבים, אף אם פדה אותו המוכר מן הלוקח הנוכרי כפי שחייבו חכמים כמבואר לקמן בדף ממ"ד עמוד א', יצא העבד לחירות משעבודו, והפודה אותו אינו רשאי להשתעבד בו עוד. וצריך העבד גט שחרור מרבו ראשון מן המוכר הישראל שפדה אותו כדי להפקיע את קניין האיסור שיש לרבו עליו, ולהתירו בבת ישראל, שכן הנוכרי אינו קונה עבד כנעני לגופו, כמבואר ליל בדף למתחת עמוד א' שלמדו כן מן הכתוב, וגם מבני התושבים הגרים ממכם מהם תקנו. אתם קונים מהם עבד בקניין הגוף, ולא הם קונים מכם, ולא הם קונים זה מזה. וקניין האיסור נשאר ברשות המוכר. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים? שהעבד צריך גט שחרור, בזמן שרבו הישראל לא כתב עליו על עניינו וצורכו של העבד בשעת מכירתו לגוי עונו. דהיינו שטר שכתוב בו משמעות שחרור ונתן אותו ביד העבד. אבל אם בשעת המכירה כתב הרב עליו לצורכו עונו, שטר שיש בו משמעות שחרור ונתן אותו ביד העבד, זהו גט שחרורו ואינו זקוק לשטר אחר כדי שיהיה מותר בבת ישראל. שואלת הגמרא מה יונו? מהו לשון השחרור הכתוב בשטר שנותן כוח לעבד להשתחרר בו לדעת רבן שמעון בן גמליאל? מבארת הגמרא אמר רב שישת כתב לי, כותב הרב לעבד בשעה שמחר אותו לנוכרי, אחי, בלשון הזו, לכשתברח ממנו, אם תצליח להימלט מן הקונה הנוכרי, אין לי עסק בך, לא יהיה לי עסק בך, דהיינו, שהרב מסלק את שיעבודו מן העבד, וכיוון שמשמעות לשון זו היא סילוק רשות הרב, זכה העבד בעצמו לאחר שרבו מחל על שיעבודו, ולכן אינו צריך גט שחרור כשיוצא מתחת יד הגוי. כעת בברייתא שלפנינו ובהמשך הגמרא התבאר שכנס חכמים על המוכר עבדו לנוכרי אינו במחירה בלבד, אלא גם באופנים אחרים שתכליתה מי שהעבד יוצא מרשות ישראל ונכנס לרשות נוכרי. אומרת הגמרא תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, לבא עליו מן העובד כוכבים, האדון לבא מעות מן הנוכרי ושיאבד לו את העבד עבור החוב, כיוון שעשה לו עובד כוכבים לעבד או לאדון נימוסו כמשפטו הראוי לו, ובהמשך התבאר מהו, יצא העבד לחירות משעבודו, והרב מחויב לפדותו מן הנוכרי ולתת לו גט שחרור, משום שכשעשה עובד כוכבים את הנימוס, הרי זה כמו שמחרו רבו לנוכרי, שכנסו חכמים לפדותו ולשחררו. שואלת הגמרא, מהי נימוסו? מהו נימוסו שעשה הנוכרי שמחמתו תקנו החכמים שהעבד יצא לחירות? מבארת הגמרא, אמר רב הונא בר יהודה, שהכוונה למשפט ומנהג לוקחי העבדים, והוא נשקי, סימן עבדות שתולים לעבדים בצוואריהם. על פי הערוך הרב תולה כלי זין על העבד כדי לקנותו, שכאשר הנוכרי תלה על העבד סימן עבדות, הרי זו הוכחה שגבה את העבד בחובו ונעשה שייך מעכשיו לנוכרי, וגביית העבד עבור חוב הרב הרי היא כאילו שהרב מכר את העבד לנוכרי, ולכך כנסו חכמים לפדותו. מה טיב רב ששת? הקשה רב ששת על דברי רב הונא בר יהודה מברייתא שנינו בה, לשון נימוס האמור אצל לווה הממשכן נכסיו למלווה, ובדבריה של הברייתא אי אפשר לפרש נימוס כדבריו. לדעת הברייתא, יש קניין לנוכרי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, ופירות הגדלים בשדה נוכרי שבארץ ישראל פטורים מן המעשר. באה הברייתא לחדש, שאין חיוב מעשר בפירות הגדלים בשדה של נוכרי, אף שיש לישראל שייכות בפירות או בקרקע. והברייתא מונה כמה אופנים שבהם יש לישראל שייכות בקרקע. אם כן, נאמר בה בברייתא, האריסין, ישראל שנעשה אריס בקרקע של הנוכרי, דהיינו שהוא מעבד את שדה הנוכרי, ובשכרו נוטל מן הפירות שגדלו בשדה שיעור קבוע, כגון מחצה או שליש או רביע, והחכירות, ישראל שחכר קרקע מנוכרי, דהיינו שהוא מגדל פירות בקרקע של הנוכרי ומשלם לו החוכר מהם, עבור השימוש בקרקע בכמות שנקבעה מראש, בין אם תוציא השדה פירות, ובין אם היא לא תוציא כלום, והריסי בתי אבות, ישראל שהיו אבותיו אריסים בקרקע של הנוכרי, ועברה הריסות זו בירושה לבנים לאחר מיטת האבות, ונמצא שהאריס עומד בחזקת אבותיו באריסות זו ליורשי הנוכרי, והיא קבועה לו בשדה הזו, ועובד כוכבים שמשכן שדהו לישראל עבור חוב שנתחייב לו, ונמצאת השדה ביד הישראל עבור חוב הנוכרי, אף על פי שעשה לו נימוסו כמשפט הלווים על הקרקע, בכל אילו האופנים הקרקע פטורה מן המעשר, ואין הישראל צריך לאסר את הפירות שנוטל מן הקרקע. ומסביר הפני יהושע שאף שאנוכי משכן את שדהו לישראל וביד המלווה, מכל מקום אין פירותיה חייבים במעשר, משום שאין בעל חוף קונה קרקע בתורת משכון, ולא נעשתה השדה של ישראל אף שאנוכי משכן לו אותה. ומקשה רב ששת על דברי רבון הבר יהודה, ואיסל כדאי תח אם עולה על דעתך וסבור אתה לפרש את דברי הברייתא בדין עבד שרבו לבא עליו מן הנוכרי, שהמילה נימוסו הכוונה לנשקי, שהוא סימן שעושה הקונה להוכחה לקיחתו. יש לך לפרש כן גם בברייתא הזו, שעוסקת בדין חיוב מעשר. ואם כן קשה שדה בת נשקי, האם דרך הקונה שדה לעשות בסימן להוכחה על קניינו, על לקיחת השדה? אלא אמר רב ששת, שיש לפרש את לשון הברייתות שמופיעה בהם המילה נימוסו, שהכוונה למנהג המלווים על נכסי הלווה. והוא קביעת זמן לפיראון החוב, שאם לא יפרע לווה את חובו עד זמן זה, יהיו נכסיו שמשכן שייכים למלווה. והתנאי הזה עושה המלווה עם הלווה, כמבואר בברייתא שעשה לו הנוכרי נימוסו. ולפי זה התפרשו דברי הברייתא העוסקת בדין מעשר, אף על פי שעשה לו שישראל עשה עם הנוכרי את התנאי הזה. והברייתא מבארת שכשהלווה הנוכרי לישראל, הסכים הלווה הישראל לדברי המלווה הנוכרי שהעבד יהיה שלו אם לא יפרע את חובו עד הזמן המסוים שקבעו. הרי זה נחשב שמחר את העבד לנוכרי וחייבו חכמים לבדותו ולשחררו. שואלת הגמרא על פירושו של רב ששת, אם הפירוש של נשקי הכוונה לזמן, קשי הזמן הזמן, קשה מדין זמן ששנינו בברייתא שבדין עבד, על דין הזמן ששנינו בברייתא שבדין מעשר, שלדברי הברייתא בעבד שרבו לבא עליו מן הנוכרי, קביעת הזמן נחשבת כמחירת העבד למלווה, שהרי בגלל קביעת הזמן קופים את הרב לשחררו. ואילו לדברי הברייתא, בשדה שנוכרי משכן לישראל, קביעת הזמן אינה נחשבת כמחירת השדה למלווה, שהרי השדה פטורה מהמעשר כדין שדה של גוי. ואין לומר שקביעת הזמן אינה נחשבת כמחירה, ולכך השדה פטורה ממעשר, אבל בעבד כנסו חכמים את המוכר וחייבו לפדותו כשהנוכרי קבע זמן לגבייתו עבור החוב מחשש שלא יפרע את חובו ונמצא שמפקיע את העבד ממצוות. אי אפשר לומר זאת שכן מטעם זה היה להם לכונסו, אף אם הנוכרי לא קבע זמן לגבייתו. מיישבת הגמרא ואומרת לא קשיא, לא קשה מברייתא אחת על חברתה, כי אמנם קביעת הזמן לבדה אינה נחשבת כמחירה, אלא הברייתא שעוסקת בדין העבד שהנוכרי קבע זמן לישראל לפרוע את חובו עוסקת באופן דמת הזמני, שכבר הגיע הזמן הפיראון של החוב והישראל לא שילם את חובו, ולכך עבר העבד לרשות הנוכרי עבור החוב ונחשב שנמכר לנוכרי לגמרי, ולכן קופים את הרב לשחררו. הברייתא שעוסקת בדין השדה שהנוכרי שעבד לישראל עוסקת באופן דלומת הזמני, שלא הגיע עדיין זמן פיראון החוב ונמצא, שהשדה אינה שייכת לישראל והיא עדיין ברשות הנוכרי, ולכך היא פטורה ממעשר כדין שדה של נוכרי. כלומר, הכוונה של עשה לו נימוסו היא שקבע לו זמן לפיראון החוב, אם לא יעמוד בזמן יהיה המשכון, דהיינו העבד או השדה של הנוכרי, ואין הבדל בין עבד לשדה, אלא שכל ברייתא עוסקת באופן אחר. עוזרת הגמרא ושואלת, אלא אם כן הברייתא שעוסקת לגבי דין עבד עוסקת באופן דמת הזימני כשהגיע זמן פיראון החוב והנוכרי גבה את העבד בחובו, והאם באופן זה צריכה למימר? צריכה הברייתא לחדש שהרב מחויב לבדותו ולשחררו? הרי העבד נקנה לנוכרי לגמרי, וכבר שנינו במשנה, שכאשר העבד נכנס לרשות נוכרי בהסכמת הרב, חייבו חכמים את הרב לבדותו ולהוציאו לחירות. אלא מיישבת הגמרא את סתירת הברייתות באופן אחר. אידי ואידי, הן הברייתא שעוסקת בדין העבד, והן הברייתא שעוסקת בדין מעשר, שנויות באופן דלא מתא זימני, שלא הגיע זמן הפיראון, ונמצא שעדיין המשכון אינו שייך למלווה לגמרי. ולא קשיא, אבל לא קשה מדין עבד על דין שדה, שכן, הברייתא עוסקת בדין העבד שרבו לבא עליו מן הנוכרי, עוסקת באופן שהרב שיאבד את העבד לגופו, שגוף העבד שיהיה שייך לנוכרי לגמרי, אם לא יפרע את החוב עד זמנו, ואף לפני הזמן כבר מסר את העבד ביד הנוכרי שהשתאבד בו, וכיוון שזלזל בתקנת חכמים והכניס את העבד ברשות הנוכרי, כנסו אותו חכמים לבדותו ולשחררו, אף שלא הגיע זמן הפיראון והעבד עדיין לא עבר לבעלות הנוכרי. הברייתא העוסקת בדין השדה, שהנוכרי משכן לישראל, עוסקת באופן שהנוכרי משכן אותה לפירה, לפירות, שישראל יאכל את פירותיה לאחר שיגיע זמן הפיראון, אבל לא יתנה שיקבה את גופה של הקרקע שתיעשה שלא לגמרי. ונמצא שאף לאחר הזמן לא יעבור גוף השדה לרשות הישראל, וכל שכן שבתוך הזמן השדה שייכת לנוכרי, ולכן הפירות פטורים ממעשר. זאת אומרת שלאחר הזמן הפירות פטורים ממעשר, פטורים ממעשר אף שהם ביד הישראל, משום שגוף הקרקע של הנוכרי. והיא באה את אימה, ואם תרצה יש ליישב את סתירת הברייתות באופן נוסף, שהברייתות נשנו בשלווה לווה מאות על מנת למשכנו ולא משכנו. לווה לווה מאות על מנת שיוכל המלווה לגבות את השדה או את העבד אם החוב לא ישולם כשיגיע זמן הפיראון, אולם אף כשכבר הגיע זמן הפיראון והחוב לא נפרע, לא גבה המלווה את משכנו מללווה. וכל עוד שהמלווה לא גבה את המשכון, עדיין הוא נחשב ברשות הלווה, אף שביד המלווה לגבות את משכונו. לפיכך, כשנוכרי לווה מישראל ושיאבד לו את שדהו בחובו, באם לא יפרעהו בזמנו, פירותיה שנטל בהם המלווה חלק פטורים ממעשר, שכל עוד שלא גבה את השדה עבור החוב, הרי עדיין ברשות הנוכרי. אולם כשישראל לווה מנוכרי ושיאבד לו את עבדו בחובו, באם לא יפרעהו בזמנו, כשהגיע הזמן הפיראון והלווה לא פרה את החוב, כנסו אותו חכמים שיצא העבד לחירות ויצטרך לבדותו ולשחררו, אף כשהנוכרי עדיין לא גבה את העבד והוא עדיין ברשות רבו הישראל. כי כשהלווה לא פרה את החוב בזמנו, הוא נתן כוח ביד הנוכרי להוציא את העבד מרשות ישראל. וממשיכה הגמרא עכשיו לבאר את תקנת חכמים שכנסו את המוכר עבדו לנוכרי, שאף שתקנתם קיימת באופנים נוספים שישראל מסר את עבדו ביד נוכרי, יש חילוקי דינים בין האופנים. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, גבעו גבה הנוכרי את העבד מיד רבו ישראל בחובו שנתחייב לו הרב, אלא שלא לבא על דעת שיגבה את העבד ושלא מרצון הלווה תפס הנוכרי את העבד, או שלקחו הנוכרי מרבו בתורת סיקריקון, שהוא רוצח הבעל ישראל להורגו בזמן שדם ישראל הפקר, והרב נתן לרוצח את העבד לפדיון נפשו. במקרים אלו לא יצא עבד לחירות ולא כנסו חכמים את הרב לבדותו ולשחררו, זאת כיוון שלא מחר אותו לנוכרי מרצונו. שואלת הגמרא, וכי כאשר הנוכרי גבה את העבד בחובו, לא יצא עבד לחירות? ורמיני, הרי יש להקשות על הדין הזה מברייתא ששנינו, במסכת חולין דף קלמד א' עמוד א', הרי שאנסו בית המלך גורנו, תבואתו של ישראל שנתחייבה במעשר לאחר מרוח, לקחו לו את זה, אם הם באים לגבותה בחובו שנתחייב למלך, חייב הישראל ליטול פירות ממקום אחר, לעשר בהם את התבואה שנוטלים ממנו, שהרי זה כמוכר תבואה שצריך לעשר אותה לפני כן. אולם אם הם באים ליטול אותה באנפרות, בדרך גזל ובלא ראיה שהוא חייב מס למלך, והמאירי מסביר מה זה באנפרות, מלשון אין פה ראיות, דהיינו שלקחו את זה ממנו בדרך גזל ובלי ראיה שהוא חייב מס למלך, ונמצא מפסיד את התבואה שנטלו ממנו, פטור הישראל מלעשר מתבואה אחרת שיש לו, על התבואה הזו. מבואר אם כן בברייתא שנטילת תבואה עבור חוב נחשבת כאילו מכר אותה עבור החוב, ולכן חייב לעשר אותה. אם כן, גם כשנוכרי גובה את העבד מישראל בחובו שחייב הישראל הגוי, הרי זה כישראל שמחר עבד לנוכרי כדי להיפטר מחובו. מדוע לא יצא העבד לחירות כתקנת חכמים? מדוע לא יכנסו את האדון היהודי לפדות ולשחרר את העבד? מתרצת הגמרא, שי נעתם, אינו דומה דין מעשר שחייבו לעשר משום דקה משטר שלי, שכן בעל הפירות נהנה מגביעתם על ידי עבדי בית המלך, שהרי היה צריך לפרוע מעות ובכך נותרו בידו שאר נכסיו, וכיוון שנהנה מן התבועה, עליו לאסר אותה, אף שאינו נחשב כמוכר אותה עבור חובו. אבל מה שכנסו חכמים לחייב את הרב להוציא את העבד לחירות, זה אינו אלא במוכר עבדו לנוכרי, וגביית העבד בעל כוחו של הרב אינה נחשבת כמחירה כשלא לבא עליו מן הנוכרי. ממילא אין לקנוס את הרב, למרות שנהנה בכך שנותרו בידו נכסים אחרים. ממשיכה הגמרא לדון בדין נוכרי שנטל את עבדו הכנעני של ישראל בחובו, ומבררת הגמרא אם יש להוכיח את הדין הזה ממקום נוסף. תשמע בו ושמע ראיה, ותלמד את הדין הזה מדברי רב. דאמר רב, ישראל המוכר את עבדו הכנעני לפרהנג עובד כוכבים, לנוכרי שבא בעלילות ותובע ממנו ממון בשקר, ונתן לו הרב את העבד בדמי תביעתו כדי להיפטר מעלילותיו, ותוספות מסבירים שהנוכרי נוטל את עבדו של ישראל בעל כורחו, אלא נותן לו מעות תמורתו. יצא העבד לחירות והרב מחויב לפדותו ולשחררו. נמצא שתקנת חכמים קיימת גם בישראל שלא מחר מרצונו את עבדו לנוכרי. ואם כן יש ללמוד שאף כשנוכרי גבה עבד בחובו, חייבו חכמים את הרב לפדות את העבד ולשחררו. וצריך לומר שכיוון שרב הוא תנה ופעליג ויכול לחלוק על ברייתות, הקשתה הגמרא מדבריו על דברי הברייתא שאמרה שכשגבה נוכרי את העבד בחובו לא יצא העבד לחירות. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, אתם בנידון של דברי רב האמורים בנוכרי הבא בעלילות מוכח ממעשה הרב שהכניס מרצונו את העבד לרשות הנוכרי, שהרי אב אלה לפייס ולא פייס, היה עליו לפייס את הנוכרי בנכסים אחרים והוא לא הסכים והוא לא נתן נכסים אחרים, אלא הסכים הרב שאיתו לנוכרי את העבד, וכיוון שמסר לו את העבד מרצונו, חייבו חכמים לפדותו ולשחררו. לאחר שהביאה הגמרא את דברי רב, ממשיכה הגמרא לדון בתקנת חכמים בדין עבד שמחרו לנוכרי, ומבררת האם תקנת חכמים קיימת גם במחירה שאינה גמורה, והאם יש ללמוד דין אופנים אילו מדברי רב. גופה אומרת הגמרא, אמר רב, ישראל המוכר את עבדו הכנעני לפרהנג עובד כוכבים, נוכרי הבא בעלילות וטובעו ממון בשקר, וכדי להיפטר מתביעותיו נתן לו הרב את העבד, יצא העבד לחירות והרב מחויב לפדותו ולשחררו. שואלת הגמרא, מדוע כנסו את הרב והרי אנוסו בנתינה זו, שכן מהי עוול אלה מעבד, מה היה ביכולתו לעשות כדי להיפטר מן הנוכרי המעליל? מתרצת הגמרא, עוול אלה פייס, היה עליו לפייס את הנוכרי בנכסים אחרים ולא פייס, אלא נתן לו את העבד עבור תביעתו, ומכאן שברצונו הוציא את העבד מרשותו לרשות הנוכרי, ולכן קונסים אותו על כך, וצריך הרב לפדותו ולשחררו. באי רבי ירמיה, שאל רבי ירמיה, עבד כנעני שרבו מחרו לנוכרי ל-30 יום שהשתעבד בו, ולאחר מכן יחזור לבעליו הראשונים, מהו? האם גם במחירה זו כנסו חכמים את המוכר שהעבד יצא לחירות, ומשום שהפקיע את העבד מהמצוות בימים הללו? או שלא תקנו חכמים אלא כשמחרו מחירה גמורה שמפקיע אותו מן המצוות לעולם, ואילו מחירה זו אינה אלא לזמן, מחירה זמנית, ולכן לא קונסים את רבו. מבררת הגמרא, האם אפשר להוכיח את הדין הזה מדברי רב? תשמע, בואו למד את הדין הזה ממה דאמר רב, ישראל המוכר את עבדו הכנעני לפרהן גובת כוכבים, יצא העבד לחירות. סברה הגמרא שהכוונה לשליח המלך שנוטל עבדים לצורך עבודת המלך, ולאחר גמר העבודה הוא מחזירם לבעליהם. הנה נמצא שאף המוכר את עבדו לזמן יצא לחירות. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, אתם שם דברי רב נאמרו בפרן גובד כוכבים שנטילתו אינה חוזרת לבעלים. כמו שביארה הגמרא לאל שהכוונה למעליל עלילות ותביעות שקר, שהרב נתן לו את העבד לעולם כדי להיפטר מתביעותיו. עוד הסתפק רבי ירמיה, עבד שרבו מחרו לנוכרי חוץ ממלאכתו, דהיינו שגוף העבד מחור לנוכרי לתת לו שפחה כנענית להוליד ממנה ולדות, אולם הנוכרי אינו יכול להשתעבד בו, מהו? האם יצא לחירות משום שהגוף נמכר לנוכרי והרי זה בכלל תקנת חכמים, או שכיוון שטעם הכנס הוא משום שמפקיעו ממצוות בעבד הזה שלא נמכר לנוכרי למלאכתו, אין לחשוש שימנע ממנו לקיים מצוות, וממילא אין לקנוס את הרב. עוד הסתפק רבי ירמיה, עבד כנעני שרבו מחרו לנוכרי אף למלאכתו, אבל התנה שמוכרו חוץ מן המצוות, שהנוכרי לא יהיה רשאי למונעו מקיום מצוות. מהו? האם אין לקנוס את הרב שכן המחירה אינה מפקיעה את העבד ממצוות? או שלא חילקו חכמים בתקנתם וגם במחירה כזו כנסו חכמים שהעבד יצא לחירות. עוד הסתפק רבי ירמיה, עבד כנעני שרבו מחר את גופו לנוכרי ועל מעשה ידיו התנה שמוכרם לו חוץ משבתות וימים טובים, שבהם יהיה ברשות רבו ישראל, ובימות החול יהיו ברשות הנוכרי. מהו? מה דינו? האם תקנת חכמים שיצא לחירות קיימת אף בו מחשש הנוכרי יפקיע אותו משאר מצוות? או שלא תקנו כן, אלא כשיש לחשוש שהנוכרי יצווה עליו לעשות מלאכה בשבתות ובימים טובים. ובעבד זה אין לחשוש לכך, כיוון שמעשה ידיו בימים אלו אינם של הנוכרים. עוד הסתפק רבי ירמיה עבד כנעני שרבו מחרו לגר תושב. גר תושב הכוונה לגוי הדר בארץ ישראל שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים. אבל הוא אוכל נבילות. ובמסכת עבודה זרה דף סמך דלת עמוד ב' נחלקו בכך רבי מאיר וחכמים. לדעת רבי מאיר גר תושב קיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים בלבד. ואילו דעת חכמים היא שגר תושב קיבל על עצמו את כל שבע מצוות בני נוח. והרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים פרק י' הלכה ו' פוסק כחכמים. והסתפק רבי ירמיה, האם גם בו תקנו חכמים לקנוס את הרב, או שלא תקנו כן, אלא בנוכרי העובד עבודת כוכבים. וצריך לומר שנוכרי זה דר בארץ ישראל, ויד ישראל תקיפה עליו, ולכן אין לחשוש שיפקיע את העבד משמירת שבתות וימים טובים. ואפשר שגם לא משאר המצוות הוא יפקיע אותו, אלא שיש לחשוש שישתקע בידו וילמד ממעשיו. וכן בעבד שרבו מחרו לישראל מומר לעבודת כוכבים. יש להסתפק מהו דינו של העבד, האם אינו יוצא לחירות משום שלא נמכר לנוכרי, או שישראל העובד עבודת כוכבים, הרי הוא בכלל נוכרי. עוד הסתפק רבי ירמיה עבד כנעני שרבו מחרו לקוטי שאינו מקפיד בקיום מצוות כישראל. מהו דינו? האם גם במחירה זאת תקנו חכמים שיצא לחירות מחשש שהקוטי יפקיע אותו ממצוות שאינו מקפיד לקיימן? או שלא תקנו כן, אלא כשנמכר לנוכרי שיש לחשוש שיפקיע אותו מכל המצוות. משיבה הגמרא על ספקותיו של רבי ירמיה, פשוט מיה חדה. תפשוט מן הברייתא אחת מן הספקות. שנינו בברייתא, גר תושב הרי הוא כעובד כוכבים שכנסו חכמים את הרב לפדות את העבד ולשחררו. אולם קוטי וישראל מומר שהרב מכר להם את העבד, נחלקו המוראים בגרסת הברייתא שהביאו לפשוט ממנה את הספק. אמרי לה, יש שאמרו ששנינו בברייתא שדינם כעובד כוכבים, והרב חייב לפדות את העבד ולשחררו, שכן יש לחשוש העבד ילמד ממעשיהם לזלזל בקיום המצוות. ואמרי לה, שיש שאמרו ששנינו בברייתא שדינם כישראל, והרב אינו חייב לפדות את העבד מידם. כיוון שסוגיית הגמרא עוסקת בעבד של ישראל שנכנס לרשות נוכרי שלא ברצון רבו, מבארת הגמרא דין נוסף בעבד שנכנס לרשות נוכרי בעל כורחו של רבו הישראל. באו מיני שאלו בני הישיבה מרבי ימי את רבי ימי. מעשה שהיה בעבד כנעני של ישראל שהפיל עצמו שלא ברשות רבו ולא ברצון רבו לגייסות לגדודי אנשי חיל כדי לצאת מידי רבו ישראל. ואין רבו יכול להוציאו מהם לא בדיני ישראל ולא בדיני עובדי כוכבים, משום שידם תקיפה, ואין מי שיוציאנו מידם. ונמצא שעבד זה לא יחזור לעולם ליד רבו הישראל. מהו שאיתו לדמיו? האם הרב יכול ורשאי לבקש מהם את דמי העבד כדי שלא יפסיד את ממונו לגמרי? או שגם באופן זה גזרו חכמים שלא לקיים את המחירה כדי שלא יבואו למכור עבד לנוכרי מדעת? אמר לרבי ירמיה לרבי זריקה שהיו שניהם תלמידי רבי ימי, פוק עין במחילתך, צא לביתך ועין במשניות וברייתו שסדורות לך, שמה תמצא ללמוד מהם את הדין הזה ותוכל להשיב על השאלה הזו. נפק דק ואשכח, יצא רבי זריקה, דקדק במשנתו ומצא הוכחה לכך, מכנס שכנסו חכמים במוכר בית בארץ ישראל לנוכרי. דתניה, שנינו בברייתא, המוכרת ביתו שבארץ ישראל עובד כוכבים ועבר על איסור תורה, האמור בספר דברים פרק ז' פסוק ב' ולא תחונם, שדרשו חכמים במסכת עבודה זרה דף כ' עמוד א', לא תיתן להם חנייה בקרקע שבארץ ישראל, דמיו אסורים, שכן אסור חכמים שלא ייהנה מהדמים שקיבל באיסור עבור הבית. ואולם, עובד כוכבים שאנס ביתו של ישראל שבארץ ישראל ואין בעליו יכול להוציאו מיד הנוכרי, לא בדיני ישראל ולא בדיני עובדי כוכבים, זאת משום שנוכרי זה ידו תקיפה על כולם ונמצא שהבית לא יחזור עוד לידי בעליו. מותר לישראל ליטול את דמיו מן הנוכרי. אם רצה האנס לשלם ליהודי עבור הבית ולעשות את תקיפתו כמחירה, והפרשה היא להיות כותב שטר מחירה ומעלה אותו לחתימה וקיום בערכאות שלהם בפני דייני עובדי כוכבים, אף שנותן להם חשיבות בזה שעושה את השטר בפניהם. והטעם שאותר כל זה מפני שהוא כמציל את רכושו מידם של נוכרים, וכל שעושה כן מטעם זה אינו נחשב כמוכר קרקע בארץ ישראל מדעתו, שכן נשאו חכמים לאסור את תמורתו. ומדין זה יש ללמוד שגם כנס שכנסו חכמים את המוכר עבד לנוכרי אינו אלא כשמחרו מדעת, ולא כאשר נטלו את העבד בעל כוחו של הרב, ואינו יכול להוציא את העבד מתחת יד הנוטלים. דוחה הגמרא ואומרת ודילמה, שמא אין ללמוד מדין הבית לדין העבד, שכן, אני מילי דברי הברייתא הזו אינם אלא במכירת בית, וכיוון דלא סגי לי בלא בית, שכיוון אין לך אדם שאינו זקוק לבית לדור בו, לא עתי לזבונה, אין חשש ישראל למכור את ביתו לנוכרי מרצונו. ולכך לא גזרו חכמים משום כך לאסור את דמי הבית שהציל מן הנוכרי שאנסו. אבל במכירת עבדה, במכירת עבד כנעני לנוכרי דסגי לי בלא עבדה, שהרב אינו זקוק לעבד כל כך ומכירתו מצויה יותר, עדיין יש לשאול, האם יש לך חשוש שעם דמי עבד שנתפס בידי נוכרים יהיו מותרים, אז עתי לזבונה יבוא הרב למכור את עבדו לנוכרי מרצונו, משום שיסבור, שאף בכך לא יהיו המעות אסורים בענה, ולכך קבעו חכמים תקנתם גם בעבד שנפל בידי נוכרים שלא ברצון רבו, או שלא, או שלא חששו חכמים שיסברו כן, ולא גזרו לאסור דמי עבד שנתפס בידי הנוכרי, בעל כוחו של רבו. שלח להו רבי עמי תשובה לבני הישיבה ששאלו על עבד שהפיל עצמו לגייסות בלשון הזו. מיני, ממני, עמי בר נתן, תורה יוצאה לכל ישראל, הוראה זו יוצאה לכל ישראל, עבד כנעני של ישראל, שהפיל עצמו לגייסות לגדוד של אנשי חיל נוכרים שלא ברצון רבו, וזאת כדי לצאת מתחת ידיו של רבו, ואין רבו יכול להוציאו מידיהם התקיפה לא בדיני ישראל ולא בדיני עובדי כוכבים, מותר לרב ליטול את דמיו מאנשי החיל שלקחו לרשותם, אם הם חפצים, לתת את דמיו ולעשות את נטילתם כמחירה. והפרשה ירב להיות כותב שטר מחירה על העבד, ומעלה ומביא אותו בערכאות של דיינים של עובדי כוכבים לקיימו, ואין בכך משום איסור מחירת עבד לנוכרים, ואף לא משום איסור החשבת שם האילילים, מפני שהוא עושה זאת כמציל מידם את ממונו, ולא כמתכוון לעבור על איסור מחירת עבד, ולא כמתכוון להחשיב את שם האילילים. ממשיכה הגמרא לדון בתקנת חכמים שכנסו את המוכר עבדו לנוכרי, ומבארת עד היכן כנסו לפדות את העבד מיד הנוכרי. אמר רבי יהושע בן לוי, המוכר עבדו לעובד כוכבים, בית דין קונסים אותו את המוכר לחזור ולפדות את העבד מן הנוכרי. ואם לא רצה הנוכרי להשיבו בכדי דמיו, חייב הרב להוסיף על דמי העבד ולתת לנוכרי עד 100 פעמים בדמיו כדי לפדותו ולשחררו. מבררת הגמרא דווקא או לאו דווקא. אם רבי יהושע בן לוי התכוון לתת שיעור מדויק לחיוב הרב בפדיון העבד והוא עד 100 פעמים מדמיו, או שרבי יהושע בן לוי לא נתכוון אלא שצריך להוסיף על דמיו כדי לפדותו. מביאה הגמרא את שיעור הכנס שכנסו חכמים במכירת בהמה גסה כדי להוכיח ממנו לדין הזה. תשמע בו הוא למד להשיב על שאלתך מדברי ריש לקיש. דאמר ריש לקיש במסכת בכורות דף ג' עמוד א', המוכר בהמה גסה לעובד כוכבים ועובר בכך על דברי חכמים שאסרו למכור בהמה גסה לנוכרי, זאת כדי שלא יבואו להזכיר בהמה לנוכרי או להשילה לו, שיש בכך חשש שהנוכרי יעבוד בבהמה בשבת, ונמצא ישראל עובר על מצוות שביתת בהמתו בשבת, וגם חששו שהנוכרי יקנה אותה בערב שבת סמוך לשקיעת החמה, יניח עליה המסע לנסותה אם היא הולכת כראוי או לא, ולאחר שקיעת החמה יקרא לה ישראל בקול שתלך כדי להראות לנוכרי שהיא הולכת כראוי, ונמצא ישראל עובר באיסור מחמר אחר בהמתו. אלו הם דברי הגמרא במסכת עבודה זרה, דף ט"ו עמוד א'. אם כן אומר ריש לקיש המוכר בהמה גסה לעובד כוכבים, בית דין קונסים אותו לחזור ולפדותה מן הנוכרי, ואם הנוכרי מסרב להשיבה בכדי דמיה, על המוכר להוסיף לו עליה כדי להוציאה מידו עד 10 פעמים בדמיה, מן הדמים שקיבל ממנו בתמורתה. וכיוון שמסתבר שיש להשוות את הכנסות שכנסו חכמים את המוכרים באיסור, וריש לקיש לא נקט את השיעור כנס בבהמה כשיעור שנקט רבי יהושע בן לוי בעבד, יש ללמוד שרבי יהושע בן לוי לא נתכוון דווקא עד מאה בדמיו, והשיעורים שנקטו זה רק לגוזמה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל או, אומרים שהגמרא מוכיחה שריש לקיש נקט עד 10 בדמיה לדוגמה, ולא נתכוון לומר שאינו חייב ביותר מכך, שכן יש לחייבו לפדותה עד מאה בדמיה, כמו שהרב חייב לפדות את העבד לדעת רבי יהושע בן לוי, עד מאה בדמיו. ואם כן, גם בדברי רבי יהושע בן לוי יש לומר שנקט עד מאה בדמיו לדוגמה, וכוונתו לומר שחייב לפדותו בכל מחיר. אבל הגמרא דוחה את ההוכחה ואומרת ודילמה, ושמה אין להשוות את הכנסות וללמוד משיעור הכנס שנקט ריש לקיש. רבי יהושע בן לוי לא נתכוון לומר שיעור מדויק לחיוב פדיון העבד, שכן שייני עבד אינו דומה איסור מכירת עבד כנעני שהוא חמור לאיסור מכירת בהמה שאינו חמור כמותו, ולכן יש לקנוס את הרב יותר ממה שכנסו את המוכר בהמה גסה לנוכרי. לכל יומה ויומה מפקלי ממצוות, שהרי הנוכרי מונע את העבד כל יום מקיום המצוות, ונמצא שהמכירה גורמת הפקעת מצוות רבות, ואילו במכירת בהמה גסה לנוכרי לא נעשה איסור אלא בשעת המכירה בלבד, כי לאחר שהבהמה נעשית של הנוכרי הרי היא יוצאת מרשות הישראל, ואין איסור במה שהנוכרי עושה במלאכה בשבת, גם אין חשש הישראל יחמר אחריה מכאן ואילך. לפיכך אפשר שאת הרב כנסו חכמים בדווקא עד מאה בדמיו, ואת בעל הבהמה כנסו רק עד עשרה בדמיו. רואי רבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף מם ג' ממסכת גיטין עם שש שאלות לשינון סיכום והחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם עבד המנובל לו עמוקי שכין ואינו ראוי לעבודה נחשב שאינו שווה כלום? שאלה שנייה, כיצד יש לחלק בין התקדשי לחציי לבין מי שחצי אוהבת שקידש בת חורין? שאלה שלישית, כיצד יש לחלק בין חצייך מקודשת לי לבין זה? שאלה רביעית, מה הדין בחצי השפחה וחצי הבת חורין שנתקדשה? שאלה חמישית, שפחה מיוחדת לעבד עברי, מדוע חייב הבא עליה בקורבן השם? שאלה שישית ואחרונה על דף מ"ג, מדוע בעבד הממושכן מועילה קביעת זמן כדי שיחשב כאילו מחרו ואילו בשדה לא? עם השאלות הללו לשינוי לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני ט"ו בשבט תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא דף מ"ג ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, ט"ז בשבט תשע"ו, ונלמד את דף מ"ד ממסכת גיטין. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדה מיטב ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.